שלום מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על רדיו מבשר טוב, רדיו שמבשר לכם את הגאולה וימות המשיח. אנחנו נשמע כעת שיעור בפרשת השבוע מהרבנית רחל שבי, המשך האזנה רבה ונעימה.
בוקר טוב, אנחנו בפרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה סעיר, שדה אדום. הפרשה הזו מדברת הרבה על עשיו, והיא עוסקת בבירור עשיו. בכלל, בין עשיו ויעקב יש יחסים מעניינים. המדרש מתאר את חלוקת העבודה הפנימית שבין יעקב ועשיו. יעקב מקבל את עולם הבא, ועשיו את העולם הזה. במשך כל הדורות מאז ועד היום, רואים שהחלוקה הזו נשמרת. אנחנו עם התורה, ועשיו עם תרבות. יעקב, שזה אנחנו, קיבלנו את כוח התפילה, ועשיו מקבל כוח צבאי, כוח כלכלי גדול, כוח גשמי שיש לאומות העולם. יעקב מקבל הלכות, ועשיו מקבל נימוסים ואתניות וכל מיני מנהגים אתניים. אצלנו משנה, גמרא, אצלם אומנות, פיסול, ציור, מוזיקה, בלט, אופרה, שמביאים אותם לדרגות מאוד מאוד גבוהות של שכלול, במקביל למה שאצלנו ההתפתחות של ההבנה של התורה, של כאמור משנה, גמרא, ראשונים, אחרונים, רמב"ם, רש"י, תוספות. הכל הולך במקביל זה לעומת זה. ההתפתחות וההעמקה של הניצול, של ההבנה, של ההעמקה בתורה, מהצד הקדוש של יעקב, והשימוש המובנה והמושכל בעולם, חדירה אל תוך רזי העולם, מצידם של אומות העולם, בני עשיו. עד למה שאנחנו חווים בדור שלנו, שהחסידות יורדת לעולם, יורדת אלינו, פנימיות התורה הולכת ומתגלה, והם, עשיו, מקבלים את המדע המודרני. אי אפשר להתעלם מהעובדה שבערך באותם תקופות חלים שינויים גדולים גם אצלנו וגם אצלם להבדיל, כשהתפתחויות חשובות מתרחשות פחות או יותר במקביל. באותה תקופה בערך פועלים בעולם לאונרדו דה וינצ'י, ומהצד הקדוש רש"י. רש"י מקשט את התורה בפירושיו המהירים והעמוקים. להבדיל בין הקודש לבין החול, לאונרדו מקשט כנסיות. באותה תקופה פועלים בעולם אדמו"ר הזקן ונפוליאון. אדמו"ר הזקן גאון בתורה ובפנימיות התורה, ונפוליאון מחשף גדול וגאון צבאי דגול, אבי אבות הדמוקרטיה המודרנית, למול אדמו"ר הזקן שמתרגל ועושה ככל שביכולתו כדי לדחות את העניין הזה של הדמוקרטיה בעולם, שהוא יודע שבני האדם לא נולדו שווים משום שיהודים אינם שווים לגויים. המאבק בין יעקב ועשיו ממשיך מאז אותו לילה ששם נלחם יעקב עם שרו של עשיו. המלחמה הגדולה היא הולכת ונמשכת, ובפנימיות המלחמה, כל מלחמה בעצם של נלחמים עם אויב, ההתאבקות וההתחבקות עם האויב היא במטרה לנצח אותו, היא במטרה להכיל אותו, להפוך את האויב לאוהב. וכך גם יעקב איננו מסתפק בעולם הזעבה. הוא לא מסתפק, הוא רוצה להרוויח בשביל הקדוש ברוך הוא גם את העולם הזה, גם את התחתונים, גם את חלקו של עשיו. וזה הבירור הסופי. אחרי שהוא גומר את העבודה עם לבן ולוקח ממנו סוג מסוים של כבשים וטלאים, זאת אומרת מרוויח את הניצוצות שהיו תמונים שם בלאום הזה, בצד האפל של היקום, בעבר הנהר, אצל קליפה שנקראת לבן, הוא מתחיל לחזור אל ארץ ישראל ומתקרב אל הגאולה. ואז הוא נתקל בעשיו, בשרו של עשיו ובעשיו עצמו. הבירור הזה של החלקים התחתונים והנחותים ביותר בעולם מתבררים כאן בפרשה הזאת, בפרשת איש בישלח. והכוח לעשות את הבירור הזה, הבירור האחרון של העולם, של הרבדים התחתונים ביותר שבו, של הרבדים הרצחניים ביותר שבו, האדומים והקדושים בחיות של קליפה, זה הבירור. יש רק כוח אלוקי אחד שאפשר להיעזר בו כדי לעשות את זה כמו שצריך. זה כוח תורת החסידות שירדה לעולם לפני 250-300 שנה, במיוחד מתבטאת בתורת חסידות חב"ד. אי אפשר בלי זה לעשות את העבודה. ואם זה אפשר לעשות אותה, וחייבים לעשות אותה. למעשה כשמדובר על הפלישה הזאת של יעקב מהחלק הסטנדרטי, מהחלק המסורתי שלו, של בתי הכנסת, של התפילה, של התורה, כשיעקב פתאום מתחיל להבין את הפוליטיקה העולמית ולהיות מעורב בה, כשהרבי אומר פתאום מה משמעויותיהם של מלחמות כלל עולמיות ומה צריך לעשות כדי להימנע מהן או לנצח בהן, מה המשמעות של התרחשות פוליטית כמו הצבעה בכנסת בעניין של מי הוא יהודי, או איך נסיגה משטחים מסוימים ביהודה ושומרון, בחבל עזה, תזיק לנו מבחינה צבאית וכמובן מבחינה דתית. הפלישה הזאת שמרגיזה כל כך את מי שאיננו מבין את תורת החסידות ואיננו מבין שהיא כוללת גם את כל החוכמות כולן, ואומרים שבו אתם בבתי הכנסיות ותתפללו שם ותעשו את מה שאתם עושים עם הקשרויות ועם עבודת השם שלכם, אבל אותנו, את העולם הזה תעזבו לנו, את הפוליטיקה, מה אתם מבינים בזה? את המדע, את הרפואה, מה אתם מבינים בזה? זאת הטעות הגדולה של העולם הזה, של עשיו, שאיננו מבין שהגיע הזמן שיעקב הולך אכן להשתלט ולכבוש את העולם כולו, גם את העולם הזה, ולגלות אלוקות גם בעניינים שהם לכאורה מנותקים, עניינים שהם לכאורה לא תחת השיפוט האלוקי, חס וחלילה כביכול, יש ביניהם הבדלה בין עולם ובין דת, בין הקדוש ברוך הוא ובין הרבדים התחתונים של הבריאה. השקר הזה הולך ומתברר בדורות האחרונים, כאשר כאמור כל מה שמתרחש בכל מקום, אם זה בפוליטיקה, אם זה בחידושי המדע, אם זה בכל שטח ושטח ששייך לכאורה לעולם הזה, החסידות לא מתכופפת בפני העניינים האלה, ולהפך, היא מבררת מה נכון ומה לא נכון בפסיכולוגיה, בפילוסופיה, בגישות פוליטיות, על פי מה שכתוב בתורה, כפי שמואר ומבואר בתורת החסידות. החסידות, בעזרת החסידות, מסוגלים בעיקר בעלי תשובה היום לזהות את נקודות האור הגזולות בכל מיני כתות ודתות הבל, לדעת מה שלנו, כי הרי זה כתוב בתניה ולכן זה גזול איתם, ומה לא שלנו, שטות והבל. הבירורים האלה שמגיעים היום עד להודו מצד אחד, לדרום מזרח אסיה ולדרום אמריקה ולכל מיני חורים בעולם, ששם נפתח הדור החדש של בתי חב"ד לפתע. בזמן האחרון אנחנו עדים להתפתחות של בתי חב"ד חדשים, הדור השלישי של בתי חב"ד, שלא מוקמים במקומות שבהם יש איזשהו סיכוי להקים קהילה אפילו, והמטרה של בתי החב"ד האלה זה לא בהכרח בית ספר או ישיבה, או כאמור המטרות המסורתיות של בתי חב"ד. לכאורה ועל פניו, לפחות בשטח הראשון, אלה בתי חב"ד למטיילים, לאנשים שנעים ונדים והגיעו לשם לכאורה במקרה. אנשים שמסתובבים במקומות של עבודה זרה, אם זה כאמור בהודו ואם זה בכל מיני מקומות כאלה, ושם לאחוז באנשים האלה ולהראות להם מה נכון ומה לא נכון. המון בעלי תשובה יצאו משם, וממשיכים להגיח עוד ועוד אנשים עם הבנה וידע מאוד רחבים ועמוקים במיסטיקה של הלאום את זה, בתורות ובדתות של הבל מהמזרח ומהמערב, ורק מי שבא משם וגם למד ולומד תניה וחסידות ומאמרים ושיחות של הרבי ושל כל הרבים של חב"ד, יכול לדעת, בעצם הידיעה הזאת מפרידה את הניצוצות של קדושה, של אמת, שנפלו בתוך החורים החשוכים האלה. בעצם הידיעה וההפרדה הזאת מפרידה את האמת מהמקום שבו היא גזולה ושבויה, ומשיבה את זה הביתה, משיבה את זה אל דת האמת, אל תורת ישראל, אל המקור של כל האמת בכל העולם כולו. בכל מקום שבו משהו נכון, צריך לדעת איפה זה כתוב בתורה ואיך שהמקור של זה הוא אצלנו ביהדות. בזה שהם מסוגלים, וכאמור, אם זה יוגה, אם זה גם מדע, אנשים שיושבים באוניברסיטאות ולומדים פילוסופיה ולומדים מדעים ולומדים מתמטיקה, ומגלים שם ניצוצות של אמת ועניינים נכונים בין יתר העניינים הלא נכונים והלא אמיתיים, ובמקביל לומדים חסידות, או אחר כך לומדים את תורת השם כפי שהיא מוארת בפנימיות העניינים בתורת חסידות חב"ד, הם מבינים את ההשתלשלות של האור אל המדעים החיצוניים. הם יודעים איפה הוא מקורה של האמת, ועצם הידיעה הזאת וההסברה הזאת והפצת העובדה הזאת שאין עוד מלבדו של השם ואין עוד אמת צרופה כמו תורת ישראל, ואיך שהיא המקור לכל האמיתות כולן שהתפזרו בכל מיני מקומות, זה עניין של ליקוט ואיסוף וברור האמת מן החושך, הבאת האמת הביתה וממילא ביטולו של החושך. כאמור, מי שהיה שם הוא זה שיכול לעשות את העבודה הזו, ולכן הרבה צריך את בעלי התשובה של היום, והכניס כל כך הרבה כוחות בריצה אחרינו, כמו משה רבינו שרץ אחרי הגדי הקטן 7 ימים ו7 לילות, וכשהוא סוף סוף משיג אותו ותופס אותו, ותופס שהוא צמא לדווקא המים האחורים של שמה, הוא ברח הרי משום שהוא צמא, הוא ברח מהעדר וברח ממקור המים החיים לאיזה מקור של מים מאופשים, משום ששם היה צריך לתפוס אותו. שם הוא היה צריך לשתות משהו, לברר משהו, בתוך הלכלוך דווקא, בתוך המקום הלא ראוי, משה רבינו לא מוותר עליו. וחשיבותו של המרדף הזה מתבטאת אחר כך, כשדווקא אחרי 7 ימי המרדף, וכשהוא תופס אותו ומניח אותו על כתפיו ברחמיו המרובים, אז חלה ההתגלות הגדולה שנקראת מעמד הסנה. דווקא אז, כשהוא חוזר אל העדר עם הגדי האבוד, עם בעל התשובה, חלה ההתגלות הגדולה שהיא ההכנה למתן תורה וליציאת מצרים ולכל מה שמתרחש שם בהמשך. כאמור, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. הכוונה היא ניסיונו של יעקב לברר את עשיו. ניסיון שהולך ומצליח יותר ויותר ככל שמתרבים האנשים שמבינים את האמת, את נקודות האור שבכל מיני מקומות זנוחים ושכוחים בעולם, מבינים מה התורה אומרת על הדבר הזה ואיך שהפתרון האמיתי של כל התסבוכות הוא רק על פי השולחן ארוך ופנימיות התורה. יש שיחה יפהפייה שמבארת את הדברים האלה ואת המשמעויות הפנימיות של עבודת העולם כולו, יעקב ועשיו מאז שנולדו שם ליצחק אבינו ולרבקה אמנו בחרן לפני 4,000 ומשהו שנה, ועד לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו שעובדים לפי אותו פרינציפ, ועד למהלך האלוקי הכללי של הבריאה כולה. הכל אומר הרבי רמוז בספר בראשית. ספר בראשית נקרא ספר הישר, והוא מבאר את סדר העבודה של בני ישראל, של כל יהודי בפרט ושל כל עם ישראל בכלל, לפי סדר הפרשיות. הפרשייה הראשונה היא פרשת בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר הרבי, הפרשה הראשונה, פרשת בראשית, זה כדי להורות לנו שהכל נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא רק מי ברא, ברא אלוקים, אלא גם בשביל מה הוא ברא. בשביל ראשית, שניים נקראו ראשית, ישראל והתורה. הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם כולו כדי שישראל יעבדו בכוח התורה כאן בעולם הזה. על ידי זה נהיה נוח, הפרשה השנייה של בראשית, נהיה נוח לקדוש ברוך הוא להתגלות גם בתחתונים, במקום שבו בני ישראל עובדים עם התורה. נוח להתגלות כאן בחומר הגשמי, בחומר החומרי, בעולם הזה, במקום שהוא לכאורה נעדר גילויים אלוקיים, נעדר בעין. גם כאן, על ידי העבודה של ישראל עם התורה, מתגלה האלוקות כפי שדיברנו. כדי לעשות את זה, תכלס, איך עושים את זה? ממשיכה התורה ומבארת בפרשה השלישית, לך לך, לך לך מארצך ומולדתך וכו'. אם זה הליכת הנשמה מלמעלה בגדול, שזאת ירידה ערכית גדולה מאוד, ואם זה כל אחד שיורד לענייניו הגשמיים, בדרך כלל כשנולדים ואחר כך כשמתבגרים עם עוד כמה תחנות ביניים ומתחתנים ונכנסים לתוך מחויבויות גשמיות וחומריות שאי אפשר לברוח מהם, וגם לא צריך לברוח מהם. צריך לחיות כאן בעולם הזה, וצריך לחיות כאן טוב, וצריך לשלב את הרוחניות העליונה עם הגשמיות התחתונה. לעשות את הגשמיות התחתונה כלי לרוחניות. על ידי העבודה הזו נעשה האדם מתקדם, נעשית הנשמה מהלך. בסופו של דבר היא חוזרת אל מקום גבוה יותר מהמקום שהיא יצאה ממנו. וצריך נתינת כוח אדירה בשביל העבודה הזו, כדי לא ליפול כשנופלים עמוק מדי אל תוך הגשמיות והחומריות, לא להפוך להיות בוגד באלוקות וברוחניות ובתורה, כשיורדים אל תוך החומריות, כי החומריות יכולה להיות מפתה מאוד, יש לעולם הזה הרבה מאוד מדוחים. הכוח, נתינת הכוח, זה בפרשה הרביעית, וירא. וירא אליו השם, עדיין לפני הלידה, עדיין ברבדים הגבוהים של המודעות, יש לכל אחד ואחד מאיתנו גילוי אלוקי קבוע, קבוע ומובהק וודאי, שבא לידי ביטוי בראייה מוחשית של האלוקות. ראייה מאומתת וברורה לגמרי. היא מתבטאת באמונה חסרת הפשרות של כל יהודי באלוקיו, ובנכונות למסור את הנפש כשצריך. והנכונות הגבוהה הזאת, והראייה העל מודעת הזאת, צריכה לחדור לתוך הפרשה הבאה שלנו, פרשת חיי שרה, פנימה אל תוך כל עניין ועניין בחיים, 127 שנים, כמניין חיי שרה, כלומר לתוך כל ענייני החיים הגשמיים, ולתוך המציאות הגשמית שלנו, לתוך כל העניינים שהם לכאורה חוליים וחילוניים ונוגעים לענייני הגוף, גם לשם צריך לחדור הוודאות האלוקית של וירא, הוויה אליו. אחר כך מגיעים לפרשה השישית, פרשת תולדות. כאן מתחילים יעקב ועשיו, שהם תולדותיו של יצחק ורבקה, לעבוד. יעקב זה העבודה בענייני קדושה, ועשיו זה העבודה בעניינים של סור מרע, עניין ההפיכה של כל הלא טוב שבעולם לטוב, זיהוי הניצוצות כפי שאמרנו, והעלאתם אל הקדושה, וזאת על ידי זה שנמנעים מהם דווקא, דברים שאסור לאכול, דברים שאסור לחשוב, דברים שאסור לדבר, האיסורים האלה שעשה לא תעשה שבתורה, ההימנעות מהם מגלה את האלוקות שבהם. ואחר כך מתחילה עבודה בפועל ממש, וייצא הפרשה השביעית, הנשמה נולדת לתוך גוף גשמי, וייצא יעקב מבאר שבע, מקור הנשמות, וילך חרן על העולם הזה, חרון אף של מקום. זה מתרחש כמה פעמים אחר כך, גם בחיים, כשיוצאים מהילדות אל הבגרות, מן הבחרות אל חיי הנישואים, יציאה מעולם לא מחייב רוחני, וירידה אל תוך מקום שאתה חייב לעשות בו עבודה שהיא לא בהכרח נוחה, כמו שמעיד יעקב על עצמו ב-20 השנים שהוא היה בוייצא, הוא היה בחרן, אכלני חורב ביום וקרח בלילה. ואחר כך כשגומרים את העבודה עם הבירורים אפילו הבינוניים האלה, מגיעים אל הבירורים הקשים יותר, אל הרבדים הנמוכים יותר של המציאות של כל אחד ושל עם ישראל בכלל, כפי שאמרנו ביחס לפרשה הזו, השמינית שבה אנחנו נמצאים עכשיו, וישלח. וישלח מה יעקב מלאכים אל עשיו גומר, זאת אומרת, הבירורים של הרבדים הנמוכים של עשיו, הבירורים הקשים מאוד, המלחמה הזאת של לא רק להיבדל ממנו ולהצליח לשרוד שם איכשהו עם המשפחה שלי, אלא להפוך אותו, להיאבק בו, להפוך את האויב לאוהב. ועל ידי זה נעשה ויישב, פרשה התשיעית. אפשר סוף סוף להתחיל להתיישב בשלווה. משום שמקץ, הפרשה העשירית, נגמרה העבודה בפועל. קץ הימים וקץ הימין, הסוף הזה מתבטא אחר כך בפרשה ה-11, ויגש אליו יהודה. הכוונה היא לאיחוד של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא שיתרחש לעתיד לבוא, שאחד באחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם, אין רווח, אין מקום אפילו להעביר שם ביניהם. הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כל יהודי ויהודי, מתאחדים איתו יתברך, והאיחוד הזה עם האלוקות, הגילוי האלוקי המושלם, של איך שהכל הוא אלוקות ואלוקות זה הכל, מביא אותנו אל הפרשה של ויחי, הפרשה ה-12. ויחי יעקב, וכאן מדובר על חיים נצחיים ללא הפסק כלל, נשמות בגופים, בקיצור, תחיית המתים. כאמור, כל אחת ואחת מאיתנו, כל אחד ואחד, במחזור החיים הנוכחי שלו, אמור להגיע לויחי הגדול של כל הדורות כולם. אנחנו חיים בתקופה שבה יסתיים הכל, תסתיים כל העבודה ונגיע אל הסוף הטוב, אל הסוף המתוק של סיום העבודה ותחיית המתים, שמבטאת איחוד מושלם בין גשמי ורוחני, בין שמיים וארץ, בין נשמה וגוף, בין אלוקות ועולם, באופן שלא יהיה ולא יוכל להיות עוד פירוד ביניהם אף פעם. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.
הלימודים לרבנית רחל שבי על שורה נפלאה בפרשת השבוע, משפיעה בקהילות הנש ברחבי הארץ. יישר כוח ותודה רבה.
תלמידיו רבים